שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד שתי שורות לפני סוף י"ז עמוד א', ונלמד עד המשנה השנייה בי"ח עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו מסיימים לבאר את המשנה, היום נבאר את החלק האחרון, שם כתוב בכל שוחטין. הסברנו אתמול שהכוונה היא שאפשר לשחוט לאו דווקא בסכין, אלא גם בצור או זכוכית וכדומה. אבל המשנה ממשיכה, חוץ ממגל קציר, מגירה, שזה מסור, שיניים וציפורן מפני שהם חונקין. כלומר, כל הדברים האלה, חוץ מציפורן, שעל זה נדבר בהמשך, הם לא חותכים את הסימנים מלמעלה, כמו שאמורים לעשות, אלא הם באים מהצד ועוקרים את הסימנים, כלומר, במידה מסוימת, הם נכנסים לתוך עובי הסימן מהצד. זה לפי חלק מהראשונים נקרא פסול של הקירה, בכל מקרה אומרת המשנה שזה פסול. אז זה מה שהמשנה אמרה, והיום נעסוק בארבעת הדברים האלה, עוד פעם, מגל קציר, מגירה, ציפורן ושיניים. כשלגבי מגירה, כלומר מסור, אין הרבה מה לדבר, כי הפסול שם ברור, לכן לא נדבר ממש על מסור, אלא על סכין רגילה וישרה, שיש בה פגימה אחת או כמה פגימות, מתי זה פוסל ומתי לא. עכשיו, בשביל לסדר, נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מה שהזכרנו עכשיו, כלומר, מתי פגימה פוסלת ומתי לא. בחלק השני נדבר על שאר הדברים במשנה, כלומר, שיניים, ציפורן ומגל קציר. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון שהנושא שלו זה פגימה בסכין. לגבי זה נראה שלושה שלבים בסוגיה. בשלב הראשון נדבר על הצורה והכמות של הפגימות, בשלב השני נדבר על החיוב של בדיקת הסכין, ובשלב השלישי, כיוון שאנחנו יודעים מה פוגם ושצריך לבדוק, נדבר על איך צריך לבדוק, וממילא גם נדבר על שיעור הפגימה שפוסלת. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, העיר שאנחנו לומדים את זה לפי הפירוש השני ברשב"א, רש"י מפרש אחרת, ולפני שנתחיל נביא משפט אחד ממה שרב אומר בערך בשליש העליון של י"ז עמוד ב', וזה שסכין שעולה ויורדת, כלומר שיש לה צורה של גלים, היא קשרה. כלומר מכאן יוצא לנו עיקרון שמאוד חשוב להפנים אותו, הסכין לא חייבת להיות ישרה, היא יכולה להיות בצורה של גלים, היא יכולה להיות גם עגולה כמו שנראה בהמשך. העיקר זה שלא יהיו בה פגימות, כלומר שלא יהיה איזושהי בליטה פתאומית או חריץ פתאומי שהוא יכול לקרוא את הסימנים, ועל זה נדבר עכשיו, כלומר מתי חריץ כזה פוסל ומתי לא. אז בעניין הזה הסוגיה פותחת בברייתא שמחלקת בין שני סוגים של חריצים. יש פגימה אוגרת שזה דו-כיוונית, ויש פגימה מסכסכת שזה חד-כיוונית. כלומר, פגימה אוגרת זה כאמור פגימה דו-כיוונית, וזה למשל אם נחרוץ מתוך הסכין צורה של משולש ושוקיים עם זווית די חדה, כך שאם הייתי מעביר את האצבע על הסכין, אז לא משנה מאיזה כיוון אני אבוא לאותה פגימה, בכל מקרה אני אתקע בפגימה, כלומר האצבע שלי תתקע בתוך העוקצין של הפגימה. לעומת זאת, פגימה מסוכסכת זה פגימה חד-כיוונית, וזה למשל אם לא ניקח משולש ושוקיים עם זווית חדה, אלא נוציא מתוך הסכין צורה של משולש ישר זווית, כשהזווית בחלק העליון של המשולש היא מאוד כהה, כלומר רחבה. וממילא כאן, אם אני אעביר אצבע על הסכין, אז אם אני אבוא מהצד הישר של המשולש של החריץ, אז לא יקרה לאצבע כלום, כי כשהיא תגיע למשולש, היא פשוט תרד בפתאומיות לתוך המשולש, אבל בלי לפגוע באיזשהו עוקץ, ואז היא תעלה משם בהדרגה. לעומת זאת, אם אני אבוא מהצד השני, אז האצבע שלי תרד לאט לתוך המשולש, אבל אז היא תיתקע בזווית הישרה של המשולש, וזה כן יפריע לה להמשיך. לכן הפגם הזה נחשב חד-כיווני, כי מצד אחד הוא לא מפריע, אבל מהכיוון השני הוא כן מפריע. זה כאמור נקרא מסוכסכת. אז אלה שני סוגי הפגימות, ולגביהם אומרת הברייתא כך, אם יש סכין שיש בה פגימה אחת, אז זה תלוי. אם זאת פגימה דו-כיוונית, אז השחיטה פסולה, כי הסימנים ודאי נתקעו בפגימה ונקראו ממנה. אבל אם זאת פגימה חד-כיוונית, אז השחיטה בדיעבד קשרה. למה היא קשרה? אז נאמר קודם את העיקרון של הגמרא, ואז נראה איך הגמרא אומרת את זה, מסבירה הגמרא לפי הרשב"א, שכאן מדובר שהסכין הלכה רק לכיוון אחד, ולא בכיוון שהפגימה פוגמת, וממילא השחיטה קשרה. זה העיקרון, וזה מאוד פשוט. עכשיו רק נראה איך הגמרא אומרת את זה, אז בהתחלה הגמרא אומרת, דקאים הרישא דסכינה. מסביר הרשב"א שהכוונה היא שהעוקץ של הפגימה, כלומר הצד הזקוף של הפגימה, נמצא לכיוון קצה הסכין. זה שלב אחד, אבל מיד אומרת הגמרא בסדר, אבל הרי כששוחטים, אז הסכין הולכת לשני הכיוונים, אז כשנבוא מהכיוון השני זה כבר כן יפגום. אז אומרת הגמרא שלא, כאן מדובר שהוא רק הוליך את הסכין, כלומר הרחיק אותו ממנו ולא החזיר אותו חזרה אליו. זה יכול להיות למשל בסכין מאוד ארוכה, ואז אין צורך שהוא גם יחזיר את הסכין ומספיק בהולכה בשביל לשחוט את הסימנים. ואז ממילא, כמו שאמרנו, כיוון שהוא לא הלך נגד הכיוון של הפגימה, אז הפגימה לא קרא את הסימנים ואין שום בעיה. עד כאן החלוקה הפשוטה בין שני סוגי הפגימות. בהמשך הגמרא מביאה עוד שני אמוראים שאומרים את אותם עקרונות. אחד זה רבה שבאמת אומר שפגימה אוגרת פסולה ומסכסכת כשרה בדיעבד. השני זה רב אשי שמחלק בתוך מסכסכת בין הוליך והביא, כלומר שהסכין הלכה לשני הכיוונים שאז זה פסול, לבין שהוא רק הוליך או רק הביא שאז זה כשר. אז עד כאן לגבי מצב של פגימה אחת, עוד פעם דו-כיוונית פסולה, חד-כיוונית אם הלכו בכיוון הנכון, זה קשר בדיעבד. עכשיו למה רק בדיעבד? כי אנחנו חוששים שהוא ילך בכיוון הלא נכון ואז יפגום. עכשיו כל זה בפגימה אחת, אבל אותה ברייתא אמרה שאם יש כמה פגימות, אפילו שכל הפגימות הן חד-כיווניות לאותו כיוון והוא עושה בכיוון השני, בכל זאת רבנן פסלו את זה לגמרי, כי יש חשש די גדול שהוא בטעות ייקח את הסכין גם כן קצת לכיוון הלא נכון, ואז הפגימות יקראו את הסימנים ולכן זה פסול. עד כאן השלב הראשון בדיון לגבי המבנה של הפגימות וכמות הפגימות. בזה הגענו לשורה הרביעית בשורות הרחבות בי"ז עמוד ב', כאן יש שתי שורות שכרגע נדלג עליהן, נחזור להן בהמשך, ועכשיו אנחנו מתחילים את השלב השני, וזה החיוב לבדוק את הסכין. את השלב הזה נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על התוקף של החיוב, בחלק השני נדבר על מה עושים לשוחט שלא שלח לבדיקה את הסכין. אז קודם כל, מה התוקף של החיוב? אז עצם זה שצריך לבדוק את הסכין, זה סברה. הרי אם הסכין פגומה, זה יפסול את השחיטה. ממילא ברור שלפני שחיטה צריך לבדוק, זה ברור. אבל מעבר לזה, יש דין שזה לא מספיק שהשוחט עצמו יבדוק, אלא הוא צריך להביא את הסכין לבדיקה אצל החכם, שהוא המומחה לעניין הזה. מה המקור לזה שצריך להביא אצל החכם? אז לגבי זה, יש בגמרא שני שלבים. בהתחלה, הגמרא מביאה את רב חיסטה, שהוא מביא לזה מקור משאול, שהוא אמר, "ושחטתם בזה ואכלתם." לומדים מכאן ששאול המלך בעצמו בדק את הסכין, ורק מזה התיר להם לשחוט, מכאן שצריך להביא אצל חכם. אבל הגמרא מביאה את רבי יוחנן, שהוא אומר שזה באמת תקנת חכמים, ולכן אומרת הגמרא, באמת זה תקנת חכמים, משום כבודו של החכם, והפסוק שהבאנו משאול, הוא אסמכתא בעלמא. עד כאן החלק הראשון של תוקף החיוב של בדיקת הסכין אצל החכם, וזה הגענו בערך לאמצע י"ז עמוד ב'. עכשיו נקפוץ לחלק השני של השלב הזה, זה יהיה בשורה הרביעית בי"ח עמוד א'. כאן הגמרא מדברת על מה עושים עם שוחט, עבר על אותה תקנת חכמים ולא בדק אצל חכם. אז בעניין הזה יש מחלוקת בין רב הונה ורבה לרבינה. לפי שלושתם יש הבדל בין שני מצבים. מצב אחד זה שאותו שוחט לא בדק אצל חכם, ואחר כך גם בדקנו לו את הסכין וראינו שבאמת היא סכין לא טובה, היא פגומה. מצב שני זה שאומנם הוא לא בדק אצל חכם, אבל הסכין שלו הייתה בסדר גמור. מה הדין בשני המצבים? אז כאמור יש בזה מחלוקת. רב הונה ורבה, שבהתחלה נראה שהם חולקים אבל הגמרא מסבירה שהם לא חולקים, שניהם אומרים שאם הסכין בסדר אז מבחינת השחיטה שלו זה בסדר, אבל מנדים אותו כי הוא עבר על דברי חכמים. אם הסכין שלו לא בסדר, אז לא רק שמנדים אותו, אלא גם מפטרים אותו מעבודה ופוסלים את כל השחיטות שלו למפרע. זה דעת רבונה ורבה. לעומת זאת רבינה מחמיר עוד יותר, והוא אומר שאת כל מה שאמרנו עכשיו שמפטרים ופוסלים את השחיטה שלו, את זה עושים אפילו שהסכין הייתה בסדר, ככנס. אם הסכין לא בסדר, אז עושים לו משהו עוד יותר חמור, וגם מלכלכים את כל הבשר שהוא שחט בצועה, בשביל שאפילו לגויים הוא לא יוכל למכור. אז אלה שתי הדעות, ובעניין הזה הגמרא מספרת על שוחט אחד שבאמת לא בדק את הסכין שלו אצל החכם. החכם היה רבה בר חיננה, ושם מדובר שבדקו את הסכין והסכין כן הייתה בסדר, והוא פסק כלפיו כמו דעת רבינה, כלומר דעה מחמירה, ולכן הוא פיטר אותו, וגם פסל את כל השחיטה שלו. עכשיו אחר כך הוא קצת ריחם עליו, כי לשוחט היו ילדים, ועכשיו אין לו פרנסה, אז כשהגיעו מרזות ורב אשי, אז הוא אמר להם תנסו למצוא פתרון. אז כיוון שהם בדקו את הסכין וכאמור הסכין הייתה טובה, אז הם פסקו לא כמו רבינה אלא כמו הדעה המקלה של רבונה ורבה, שרק מנדים אותו אבל לא מפטרים אותו. עכשיו שאלו אותם איך אתם מקלים נגד הפסיקה המחמירה של רבה בר חיננה, אז הם הסבירו הרי הוא עצמו אמר לנו למצוא פתרון, אז אנחנו מבינים שלזה הוא התכוון, שאנחנו יכולים גם לפסוק לכולה ובזה אנחנו בעצם שליחים שלו. עד כאן הסיפור, ועד כאן השלב השני של הסוגיה הזאת לגבי החיוב של הבדיקה ומה קורה למי שלא בודק. בזה הגענו בדף י"ח עמוד א' בערך לאמצע, ועכשיו אנחנו חוזרים לי"ז עמוד ב' בערך לשליש התחתון, ונראה את השלב השלישי שזה איך בודקים את הסכין. בעניין הזה נחלק את הדיון לשלושה חלקים. חלק ראשון זה איך בודקים, כלומר במה משתמשים בשביל לבדוק. חלק שני זה איפה בסכין צריך לבדוק. וחלק שלישי שמתקשר לחלק הראשון זה מה שיעור הפגימה שפוסל. אז לגבי איך או במה בודקים, הגמרא מביאה הרבה דעות, ואפשר לחלק את הדעות לשלושה כיוונים. הכיוון הראשון זה שמשתמשים בעיניים, אבל לא סתם מסתכלים על הסכין, אלא היו שתי שיטות. במערבה היו שמים את הסכין בשמש. יש מפרשים שזה פשוט עזר לראות את הפגימות, יש בזה עוד פירושים. זה במערבה. בנהרדה היו משתמשים במים, גם כאן יש כמה פירושים. אחד הפירושים זה ששמים טיפת מים על החוט של הסכין ונותנים לה לזלוג, ואז אם יש פגימה, היא תתקע קצת בפגימה ונדע שיש פגימה. עד כאן הכיוון הראשון שמשתמשים בעיניים. הכיוון השני זה שצריך להרגיש את הסכין, ויש שתי דעות איך מרגישים. רב ששת אומר בלשון, כי היא מאוד רגישה. בסורה היו משתמשים בבשר, כלומר באצבע, כי זה הכי דומה לוושת, כי הרי זה מה שאנחנו מנסים לבדוק, האם הוושת תתקע בפגימה. זה הכיוון השני. הכיוון השלישי דומה לכיוון השני, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. לא מרגישים לראות אם יש פגימה, אלא בודקים האם משהו נתקע בפגימה או לא. עם מה בודקים? אז רבה חבר יעקב היה בודק עם שערה, המורים אחרים היו בודקים עם הציפורן. עכשיו אותם המורים שבדקו עם הציפורן היו בודקים גם עם האצבע וגם עם הציפורן. תראו תוספות למה צריך את שניהם. עד כאן החלק הראשון לגבי איך בודקים. עכשיו החלק השני, באיזה חלקים של הסכין בודקים. אז מה שברור זה שצריך לבדוק לכל אורך החלק אחד של הסכין. השאלה היא, האם צריך לבדוק גם את הדפנות של הסכין? למה שנבדוק? כי אם יש בהם פגם, הם גם יכולים להתאפס בסימנים ולקרוא אותם. אז בזה אותם המוראים שאומרים שצריך לבדוק עם האצבע והציפורן, הם גם אומרים שצריך לבדוק משלושה כיוונים. יש יקדם הרי אחד שאולי רבה שהיא לא אומר את זה. זה מצד אחד. מצד שני, הגמרא מביאה את רב יאמר שהוא חולק ואומר שצריך לבדוק רק בחוט של הסכין מלמעלה ולא צריך בצדדים. למה? כי כמו שלמדנו בדף ח', כששוחטים, הדפנות של הסכין לא נוגעות בבשר של הוושת והקנה, כי זה לא כמו כשחותכים תפוח, שהתפוח נשאר יציב ואז הבשר של התפוח נוגע בדופן של הסכין, אלא זה כמו לחתוך דבר גמיש שברגע שאתה חותך קצת, אז מה שאתה חותך מתרחק אחד מהשני, וממילא הבשר לא נוגע בדפנות הסכין, ולכן לא אכפת לנו אם תהיה שם פגימה. זו דעת רב יאמר, אבל כאמור הרוב חלקים עליו. עד כאן החלק השני של איפה בודקים בסכין, ועכשיו החלק השלישי של מה שיעור הפגימה. כמו שעוד רגע נראה, זה קשור לחלק הראשון של איך בודקים. אז בעניין הזה הגמרא מביאה רק דעה אחת, וזה של רב חיסטה, ששיעור הפגימה זה כדי חגירת הציפורן. כלומר, אם יש חריץ כזה שהציפורן נתקעת בה, אז השחיטה פסולה. עכשיו בסוגריים נעיר שהגמרא הזכירה את זה יחד עם אוסף של דברים שגם בהם אם יש פגם של חגירת ציפורן זה פוסל. מה הם אותם דברים? מום בקורבנות, בין אם זה קורבנות זכר כמו בחור, בין אם זה קורבנות נקבה, ופגם בעצם של פסח, שאם מישהו פוגם בגודל כזה זה נחשב שהוא עובר על האיסור של שבירת עצם של קורבן פסח, ולגבי פגם במזבח, שאם יש פגם באבנים בגודל של ציפורן זה פוסל. בסוגריים, אם יש פגם לא באבנים אלא במבנה הכללי, כלומר בסיד, אז צריך משהו יותר גדול בשביל להרוס, וזה או כזית או טפח, זה מחלוקת. בכל אופן, כאמור לענייננו, הפגם שפוגם בסכין זה כדי חגירת ציפורן. עכשיו על זה הראשונים מקשים, מה היחס בין מה שאמרנו הרגע לבין מה שאמרנו בחלק הראשון של איך בודקים את הסכין? הרי אם עכשיו אנחנו אומרים שהשיעור הוא כדי חגירת ציפורן, אז ברור שצריך לבדוק על ידי הציפורן. לעומת זאת, לפי הבדיקות שראינו מקודם של בדיקה על ידי הלשון, שמש, מים, שערה, אז ברור שהשיעור של הפגימה שנתפוס יהיה שונה. אז האם יש כאן מחלוקת? אז יש כאן שני כיוונים בראשונים. יש ראשונים שאומרים שבאמת יש כאן מחלוקת, ויש אומרים שבאמת לפי כולם מה שפוסל זה השיעור של כדי חגירת ציפורן, ומה שראינו מקודם בדיקות אחרות זה רק חומרה, אבל בדיעבד הם לא פוסלות. בזה סיימנו, לא לפי הסדר, עד אמצע י"ח עמוד א', אבל נשארו לנו עוד שתי שורות שדילגנו עליהם בשורה הרביעית בשורות הרחבות בי"ז עמוד ב'. שם רבה שהיא אמר שסכין שהיא דומה לסעסה, כלומר לשיער של שיבולת, כלומר שהיא מחוספסת, היא קשרה. עכשיו שמרנו את זה לסוף, כי לא ברורנו לגמרי למה הכוונה. רש"י מסביר שהיא מחוספסת, אבל אין בה ממש חריצים. זה קצת קשה לנו, כי לכאורה כל חספוס הוא בעצם חריץ, אלא שהוא חריץ מאוד קטן. אז אם זה קטן מהשיעור שפוסל, אז מה החידוש כאן? לכן לא ברור לנו לגמרי המציאות, נשמח לשמוע על זה הערות באתר. בכל אופן, כאמור, בזה סיימנו את כל החלק הראשון של השיעור, שבו התייחסנו למה שהמשנה אמרה מגירה, ומזה הגענו לדיון רחב על פגימות בסכין. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, ונדבר על שיניים, ציפורן ומגל קציר. אז לגבי שחיטה בשיניים וציפורן, המשנה כאמור אמרה ששתיהן פסולות, אבל רבא בר הונא אומר שהן כשרות. איך זה יכול להיות? אז מסבירה הגמרא שמה שרבא בר הונא התיר, הכוונה היא שהוא משתמש בשן אחת או ציפורן אחת ארוכה, והוא משתמש בה כמו סכין, אומנם סכין קצת קצרה, אבל סכין, וממילא כיוון שאין בה פגימות אז אין בעיה והשחיטה קשרה. על זה רבא בר הונא דיבר. עכשיו על מה דיברה המשנה שבכל זאת פסלה? אז לגבי שיניים אומרת הגמרא שכאן מדובר שלא ישתמש בשן אחת אלא הוא תלש לסת של בהמה כשיש אוסף של שיניים שמחוברות בתוכה בשורה, ואז כמובן שהשיניים לא ישרות וזה כמו מסור, וממילא ברור שזה פסול. זה לגבי שיניים. לגבי ציפורן, כאן כנראה ברור לגמרא שלא מדובר שהוא לקח כמה ציפורניים שעדיין מחוברות ליד של חיה, כי זה ברור שזה בכלל לא שחיטה אלא זה קורא את הסימנים לגמרי. לגמרי. לכן הגמרא מבינה שגם המשנה דיברה על ציפורן אחת ארוכה, ולמה בכל זאת זה פסול? כי מדובר שהציפורן עדיין מחוברת ליד, והיד עדיין מחוברת לבהמה. ממילא זה נחשב כמו כלי מחובר, ולמדנו לפני כמה דפים שלפי רבי זה פסול, והמשנה כרבי. עד כאן הדיון לגבי שיניים וציפורניים. הדבר האחרון שנדבר עליו זה מגל קציר. לגבי מגל קציר, קודם כל נתאר את המבנה שלו, הוא היה משונן, כמו מסור, אבל כל השיניים האלה הולכים לכיוון אחד. ממילא אם אני אעביר את האצבע עם הכיוון, אז היא לא תחתך, אם אני אעביר נגד הכיוון, אז היא תחתך. עכשיו, לפי מה שלמדנו מקודם, אם יש רק פגימה אחת כזאת שהיא חד כיוונית, אז אפשר לשחוט בכיוון הנכון, וזה יהיה בסדר, אבל אם יש כמה פגימות, אז חזל חששו שם הוא ילך קצת לכיוון הלא נכון, ולכן הם פסלו את זה. לפי זה לכאורה, במגל קציר, לפחות מדרבנן צריך לאסור, גם אם הוא עושה בכיוון הנכון. ובאמת, במשנה שלנו, כתוב חוץ ממגל קציר, כלומר זה פסול. לעומת זאת, המשנה ביותחת עמוד א', מביאה בזה מחלוקת. בית שמי באמת פוסלים, אבל בית הלל מתירים. למה מתירים? אז מסביר הרשב"א שכאן השיניים של המגל הם מאוד מאוד נמוכות, וממילא, גם אם הוא קצת כן הלך לכיוון הלא נכון, עדיין לא בטוח שזה יקרא את הסימנים. ממילא, יש כאן בעצם שתי סיבות להקל. סיבה אחת זה שזה רק חשש שמו ילך בכיוון הלא נכון. סיבה שנייה, גם אם הוא ילך, לא בטוח שזה יקרה. אז כיוון שיש כאן שתי סיבות להקל, אולי אפשר להגדיר את זה כספק ספקה, בית הלל מקלים. אז זאת המחלוקת במשנה, בגמרא יש מחלוקת המוראים עד כמה באמת בית הלל הקלו. רבי יוחנן אומר שהם לא באמת הקלו עד כדי כך שיהיה מותר לאכול את הבשר הזה, הם רק הקלו לעניין זה שלא נגדיר את הבהמה כנבלה, כלומר היא לא מתמת. לעומת זאת רבשי אומר שאין הבדל בין התחומים, וכיוון שמקלים לעניין תומה, זה אומר שאנחנו מתייחסים לשחיטה הזאת כשחיטה כשרה, וממילא גם מותר לאכול. עד כאן לגבי מגל קציר, בזה הגענו למשנה השנייה ביותחת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון דיברנו על פגימות בסכין, דיברנו על סוג וכמות הפגימות, שאם יש פגימה אחת, אז אם היא חד כיוונית זה קשר בדיעבד, בהנחה שהוא לא הוליך והביא, אלא רק אחד מהם בכיוון הנכון של הפגימה. אם היא דו כיוונית, אז בכל מקרה זה יפגום וזה פסול, זה אם יש פגימה אחת. אם יש כמה, אז חוששים שמה הוא קצת ילך אחורה וזה בכל זאת יחתוך, אז זה פסול בכל מקרה. זה לגבי הסוג והכמות של הפגימות. אחר כך דיברנו על החיוב של בדיקת הסכין, אמרנו שזה שהוא יבדוק זה סברה, זה שצריך להביא לחכם זה תקנת חכמים, ויש לזה אסמכתא משאול. מה קורה אם הוא לא בודק? אז אם הסכין נמצאה יפה, אז לפי רב הונא ורבא רק מנדים אותו, אם היא לא יפה אז גם מפטרים אותו ופוסלים את כל השחיטות שלו. רב הונא אומר שאפילו שנמצאה יפה גם כן מפטרים ופוסלים את השחיטות, ואם לא יפה גם מלכלכים בצואה בשביל שלא ימכור לגויים. חלק שלישי זה איך בודקים את הסכין. אז ראינו כמה כיוונים, או בראייה על ידי השמש והמים, או בהרגשה על ידי הלשון והאצבע, או לבדוק האם משהו נתקע על ידי שערה וציפורן. ראינו אוסף של המוראים שאומרים גם אצבע וגם ציפורן. ראינו מחלוקת האם משלושה כיוונים או רק מלמעלה, ולגבי שיעור הפגימה רב חיסטה אמר כדי חגירת ציפורן, וראינו מחלוקת ראשונים האם זה חולק על מה שהבאנו מקודם או שזה לא חולק, ומה שהבאנו מקודם זה רק חומרה. עד כאן לגבי הפגימות. לגבי שן וציפורן, אז בכל מקרה אם היא יפה, ארוכה וישרה, אין בעיה לשחוט איתה. מה שהמשנה אמרה שפסול, אז בשיניים העמדנו בכמה שיניים מחוברות ללסת, ואז זה כמו מסור וזה פוסל. בציפורניים אמרנו שעדיין מחוברת לבעל חיים עצמו, וזה לפי רבי שפוסל במחובר. ומקרה אחרון זה מגל קציר, שזה אוסף של פגימות שהם כולם חד כיווניות. בית שמי פוסלים שמו ילך קצת נגד הכיוון, בית הלל מתירים למרות שאמרנו מקודם שאם יש כמה אז צריך לפסול, כי כאן כל הפגימות מאוד נמוכות ולכן גם אם ילך קצת אחורה הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול ולכן הקלו. בגמרא ראינו מחלוקת שלפי רבי יוחנן הם לא מקלים לגמרי אלא רק לגבי זה שזה לא מטמא, אבל רבשי אומר שהם מקלים לגמרי וגם אפשר לאכול את הבשר כל טוב.